ישנם שתי פרשיות שנקראות על שם החיים, אבל עוסקות במוות. פרשה אחת זה פרשת חיי שרה, והפרשה השנייה זו פרשת ויחי. פרשת חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. פרשת ויחי, ויקרבו ימי ישראל למות. ושתי הפרשיות האלו דווקא נושאות על גבן את המסר של המוות, במקום את המסר של החיים, יש בזה את המסר של המוות. השאלה היא מה זה אומר לנו? מה זה בא ללמד אותנו? אנחנו נוהגים לחנות את הפסקת החיים, את העובדה שבני אדם מפסיקים להיות כאן, מפסיקים לפעול כאן, מפסיקים להיות נוכחים, שלוקחים בן אדם ושמים אותו בבית הקברות, אנחנו רגילים לקרוא לדבר הזה מוות. אבל הרב קוק אומר, המוות זה חזיון שווא. מה שבני אדם מכנים מוות הוא תגבורת החיים ותעצומתם. זה לא שכשבן אדם מת אז ממילא אפשר להגדיר את זה כמוות, זה סוף, איזשהו דבר שאין לו המשך, זה איזה מין הפסקה פטלית, אלא זה תגבורת החיים ותעצומתם. ההפך, זה עוד יותר חזק. והשאלה היא, איך אפשר לדבר ולהגיד שהחיים עוד יותר חזקים אחרי שאנחנו רואים שבני אדם מתים, ולא רק זה שהם מתים, אלא שמגזרה על המת שישתכח מן הלב. ובסופו של דבר אנחנו מקבלים את זה שבן אדם שמת הוא גמר את תפקידו וזהו, והוא איננו, הוא לא משמעותי יותר. ואתה בא אליי ואתה אומר לי, אדרבה, זה יותר חיים, זה יותר משמעות. איך אפשר לדבר כך? והתשובה שצריכה להינתן היא שאנחנו צריכים להגדיר טוב יותר את המשמעות של המושג חיים. מה זה חיים? האמת היא, צריכים לדעת את מי שואלים. אם אתה שואל רופא, מה זה חיים? אז הוא יגיד לך מיד כל מיני פרמטרים שהם פרמטרים רפואיים להגדיר שבן אדם הוא חי. אם זה הדופק, אם זה הנשימה, המוח, תפקודי מוח וכולי, יש כל מיני הגדרות. לא רק זה, כמובן שלדיון הזה יש גם כן השלכות הלכתיות לגבי הנושא של מוות קליני ומתי הגדרת רגע המוות וכולי, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו, זה לא העניין שלה. השאלה שלי היא, מה זה נקרא חיים? והתשובה נמצאת בפרשת חיי שרה. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, אומר המדרש. כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימות. ועליהם הכתוב אומר, מספר ימיך המלא. למור, כל יום ויום יש לו את הפוטנציאל שלו, יש לו את מה שאפשר היה לעשות ביום הזה, את מה שהיה אפשר להתקדם, את מה שהיה אפשר ללמוד, את מה שהיה אפשר להתפתח, את מה שהיה אפשר לצבור, לקנות עוד ועוד ועוד ועוד. כמה מצוות היה אפשר לעשות ביום הזה. וכל יום מגיע עם הבנק שלו, עם הפוטנציאל של מה שמקופל בתוך היום הזה. כל רגע שבן אדם מאבד באי מילוי הפוטנציאל, זהו רגע שהוא לא חי בו. אי אפשר לחשיב את זה לחיים. המשמעות של החיים זה החיים. אין ערך לחיים בעצם פעימות הלב בלבד. בעניין הזה אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאומרים הרבה מאוד פעמים, זה כאן בעיה של הרבה פעמים של ערבוב של מחשובה ורפואה. האם אנשים ואומרים, מה הערך לבן אדם? הוא שוכב במחלקה, אני יודע מה, הוא מונשם, מורדם, זה בסך הכל הכל מפמפם שם, דופק, בסדר, מה, איזה מין חיים אלו? זה לא חיים. אז בגלל שאומרים את הפרזה הזאת, זה לא חיים, אז הם מגיעים מכאן גם כן לאיזושהי השלכה מעשית, למעשה, מבחינה רפואית, שמכיוון שזה לא מוגדר כחיים, אז אפשר גם להפסיק לו את החיים האלו. וזו הגדרה שהרבה פעמים בצד ההלכתי נוגע בהלכות רציחה. אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו ערכים. אנחנו מדברים עכשיו מוסר. ועל פי ערכים ועל פי מוסר, אמרו, הולך בטל כישן דני. כי מה זה עוזר שתאר? אם בזמן הזה אתה לא עושה את מה שהיית צריך לעשות, הרי זה כישן דמי. ומיטה, ושינה כידוע זה אחד מ-60 במיטה. המציאות הזאת שיש פוטנציאל, אבל הפוטנציאל הזה לא הגיע לידי מימוש, לא הגיע לידי שימוש, ונשאר פוטנציאל, יודעים מה זה היה צריך להיות. זה מציאות של וי לאי שופרה דבלי ואפרה. אחד המשאבים היותר גדולים שהקדוש ברוך הוא העניק לאדם, החיים, מוכנח באפר ומתגולל בהשפטות ואין לו שום שימוש וערך. וזה העומק והמשמעות של מוות. ומשום כך אמרו, הרשעים בחייהם קרויים מתים. מדוע? מכיוון שגם כשהוא חי, החיים שלו אין להם את המשמעות שהייתה צריכה להיות להם. ומכיוון שכך, זה נקרא שהוא מת. תכף נגיע גם למשפט ההפוך, שהצדיקים במיטתם קרויים חיים. אומר המדרש, מספר ימיך המלא, הצדיק בחיים שלו הוא ממלא את הפוטנציאל, הוא ממלא כל יום ויום עם תוכן, עם משמעות. זה נקרא לחיות, הוא חי. אבל זה לא נגמר בעניין הזה. אצל הצדיק שממלא את החיים שלו עם תוכן, ולא רק זה שהוא ממלא את החיים שלו עם תוכן, אלא שהוא מוריש את התוכן לאלה שבאים אחריו, אם זה הילדים שלו, אם זה התלמידים שלו, אם זה מי שבא איתו בקשר ובמגע, הוא מוריש לו את התוכן הזה, אז יש מציאות שבן אדם ממשיך לחיות, אף על פי שהוא כבר מת. ועל זה אמרו בגמרא או במדרש, דובב שפתי ישנים, שאם מזכירים דבר הלכה בשמו של אדם, השפתיו דובבות בקבר. המשמעות ששפתיו דובבות בקבר אומרת, יש אפשרות להמשיך ולחיות גם אחרי שמתים. עם הערכים, עם המסר, עם התוכן, שמה שאתה עשית ימשיך להיות פה, אתה תמשיך להיות פה. אני זוכר שביותי בשיעור ה' ביישוב, נפטר עלינו מורנו ורבינו, הרב הצדיק, רב דוד חדש, האח של רב מאיר חדש, שהיה משגיח של ישיבת חברות, הוא היה הרם שלנו. נפטר בגיל 90, היה הרם שלנו בגיל 90. יהודי צדיק, משירי כנסת הגדולה של ישיבת קלם, בעלי המוסר, אישיות דגולה. ובהספד שעשו עליו, בגמר השבעה, אז בנו אמר שאפשר לקחת את המאמר חז"ל הזה יותר. אם אדם אומר דבר הלכה, אז שפתיו דובבות בקבר. ואם בן אדם עושה זה הנהגה טובה, ריצת רגליים לדבר מצווה, הוא ראה שהוא רץ לדבר מצווה, אז הוא עושה כמוהו. הוא ראה שהוא משתמש בידיים שלו לדברי מצווה, אז הוא עושה כמוהו. אז בעצם זה לא רק שאפשר לחיות את השפתיו דובבות בקבר, אפשר לחיות את כל המציאות שלו. כל המציאות. ככל שאתה מיישם יותר את הערכים ואת הדברים שמדברים עליהם, אז ככה יותר הוא במציאות של חיים. יותר במציאות שהוא נשאר פה ועדיין חי ופועל ונושם ומשפיע ועושה הכל. וכנראה שזה עומק פשט דברי חז"ל במה שאמר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. פרשת השבוע. אמר לי, וכי בכדי סבדו סבדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה. את המיימר הזה, שיעקב אבינו לא מת, אותם אלו נבח שחושבים שהוא עוד חי, הם מצטטים את זה הרבה פעמים, מצטטים את המיימר הזה, שיעקב אבינו לא מת, אבל משום מה לצרי לא מצטטים את ההמשך. אז הוא שואל אותו, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהוא לא מת? הרי יש שם בבית הקברות, בקמפטי ניו יורק, יש את הבית הקברות, יש את הקבר, מפורש, רואים. אתו מרדי, חנתו חנתיה, וסבדו סבדניה, יש, זה מפורש, הוא מת. ועל זה הוא אמר לו, אמר למקרא אני דורש. ואתה אל תראה אבי יעקב נאום השם ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז איך הם לומדים את זה? הם לומדים, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? הוא בחיים. אז הוא בחיים. מי שלומד ככה פשט בדברי חז"ל, במדרש חז"ל, מזכיר לי את הקטע הראשונה שעליה מדבר הרמב״ם בדרשות חז"ל. הפשט הוא בדברי חז"ל, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. הפירוש הוא שבקיומו של זרעו, בעובדה שיש זרע ויש ממשיך, בין אם אלה ילדים אמיתיים ובין אם אלה ילדים רוחניים, אבל בזה שהוא ממשיך ומתגלגל, והוא ממשיך ומשפיע, והוא ממשיך ופועל במציאות, בהוראה הזאת, יעקב אבינו לא מת. כמו, הוא ממשיך ומתגלה בזרעו. או כמו שאמרו חז"ל, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. זה התולדות. זה מגיע בדורות הבאים, אתה רואה, זה ממשיך ומתגלגל, אבא שלי עשה ככה, סבא שלי עשה ככה, אני ממשיך לעשות ככה. זה הולך ומתגלגל, כשזה עובר ועובר ועובר, אז יש בזה מציאות של חיים. החיים ממשיכים, אף על פי שחנתו חנתיה, וסבדו סבדניה, והכל, לא. החיים נמשכים. האור החיים הקדוש, בפרשת השבוע, על הפסוק ויקרבו ימי ישראל למות, שואל שאלה מעניינת, מאיפה ידע יעקב אבינו שהוא הולך למות? איך הוא ידע את זה? מה זה ויקרבו ימי ישראל למות? ולא רק זה, אלא שהוא מזהה את ההרגשה, ובגלל שהוא מרגיש את ההרגשה שהוא הולך למות, אז הוא קורא לבנו ליוסף וכו', והוא מצווה אותו וכו'. אז אפשר לבוא ולהגיד פשט, שהוא נחלש מאוד, אז הוא הרגיש שהוא הולך למות. אבל אז, אומר האור החיים הקדוש, יש הרבה אנשים שיחלשו מאוד, וימשיכו ככה כשהם חלושים, עוד שנה ושנתיים ושלוש, אז איך אפשר? ועל זה אומר האור החיים הקדוש, שלכל אדם יש צלם אלוקים שהולך איתו ביחד כל החיים שלו, בבחינה של השם צילך על יד ימיניך, כל הזמן הולך לידו מציאות שזה מעין צל שלו, וזה הולך איתו כל החיים. 30 יום קודם הצל הזה עוזב את האדם. הצל הזה עוזב את האדם. ויעקב אבינו הרגיש שזה כבר עזב אותו. הוא הרגיש שזה כבר לא זה. אז הוא אמר, ויקרבו ימי ישראל למות, ואז הוא קורא ליוסף, הוא מצווה אותו את מה שמצווה אותו. הצל הזה שעליו מדובר, זה מעניין מאוד, מי שרוצה לראות קטע מעניין ברמה, שהוא קטע מעניין עד מוזר. הרמ"א אומר, מביא בשם ספרים, שמי שרוצה לדעת מה יהיה גורלו בשנה זו, ילך בליל הושענא רבה, באמצע הלילה, כשהירח עומד בראש השמיים, ויסתכל אם יש לו צל. אם יש לו צל, סימן שהוא יחיה בשנה הזאת. אם אין לו צל, הוא ימות בשנה. אל תעשו את זה. לכולכם יהיה צל. גם תחיו בשנה הזאת, בעזרת השם. לא יודע, לא מבין. מה זאת אומרת לא מבין? על פי זה אני מבין. על פי קבלה אני מבין. לכל אדם יש צל. עוד פעם, מה זה הצל הזה? אם הוא רואה את הצל, הוא חי. הוא לא רואה את הצל, הוא לא חי. יש רבינו בחיי שאומר על הפסוק בפרשיית המרגלים, אומר כלב, שר צילם מעליהם לחמנו הם. הוא אומר, לכל אדם יש צל, אבל כמה זמן לפני שהוא נופל, הצל הזה כבר הולך ממנו. וזה מה שהרגיש כלב. הוא אמר, שר צילם מעליהם, לחמנו הם. אם יצא מהם הצל, מה זה הצל הזה? מה זה הצל? אולי אפשר לומר על פי דרכנו, שמה זה הצל? הצל זה המציאות האידיאלית שלך. היא הולכת כל הזמן לידך. יש כל הזמן את מה שאתה יכול להיות הולך פה לידך. וכל החיים שלנו, שאנחנו מקווים ואנחנו רוצים שהם יהיו חיים של משמעות, אלו חיים איך להגיע למלא את הצל הזה. להשלים את הצל, להגיע למצב של מילוי ומימוש הפוטנציאל, שהפוטנציאל הזה זה כמו הולך אחרינו כמו צל, לכל מקום שאנחנו הולכים, מה אתה יכול לעשות עכשיו, מה אתה יכול לעשות עכשיו, מה אתה יכול לעשות עכשיו, כל אחד ואחד, מה אתה יכול לעשות, זה הולך אחריך כמו צל. 30 יום קודם, האדם מאבד את המשמעות שלו. כבר אין מה לעשות איתו. הוא עוד חי. אבל כבר התוכן, המשמעות העמוקה של החיים כבר לא נמצאת. יש סיפור מדהים שהתפרסם אחרי שהוא נפטר, שמשהו כמו חודש לפני שהוא נפטר, היה רב שלמה לקרליבך, אצל הרבי מאמשינוב. זה סיפר המשמש, שהיה נוכח. אצל הרבי מאמשינוב. והרבי מאמשינוב מאוד קירב את רב שלמה.
הרי קיבוץ מאור, יישוב מושב מאור מודיעין, זה על שם הרבי רב מאיר מאמשינוב, האבא של הרבי הנוכחי מאמשינוב, שגם הוא היה לו קשרים מאוד מאוד חזקים עם רב שלמה לקרליבך. רב שלמה נכנס אצל הרבי מאמשינוב, והרבי התחיל לדבר איתו כדרכו, ובאמצע רב שלמה נשבר והתחיל לבכות. אז הרבי מאמשינוב, שלא היה רגיל לראות את רב שלמה ככה, שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, רבי, אין לי יותר ניגונים. אין לי ניגונים. לשמוע את רב שלמה אומר משפט כזה, אתם יודעים מה זה? אין לו צל. אין לי ניגונים יותר. בן אדם מסובב כל החיים מלא ניגונים. כל הזמן יש איזה ניגון שהולך לידו, רק מחכה שיוציאו אותו החוצה. כל הזמן. מאות, אלפים של ניגונים יוצאים עוד ניגון, עוד ניגון, עוד ניגון, עוד ניגון, עוד ניגון. אבל 30 יום קודם כבר אין לו ניגונים יותר. המשמעות האמיתית של המוות זה אובדן המשמעות. זה לא אובדן החיים, זה אובדן המשמעות של החיים. והמשמעות של החיים היא גדולה מהחיים, והיא היא החיים בעצמם. מה אתה עושה עם החיים שלך? אנחנו עומדים ערב עשרה בטבת, ובשיעורים שנתתי לאחרונה, אז עלה שוב ושוב העניין הזה שעל שלוש עבירות חמורות אדם צריך למסור את הנפש. יותר קיצוני מזה, גויים של צרו על עיר ישראל ואמרו להם, תנו לנו אחד ונארגנו, ואם לא נהרוג את כולכם יארגו כולם ולמסרו להם נפש אחת מישראל. והכל הולך למקום אחד, וזה שהחיים זה לא המילה האחרונה. החיים זה לא המילה האחרונה. המילה האחרונה זה הערך והמשמעות של החיים. אני כבר הייתי מספיק סנסציוני השבוע, אז אני לא מחפש עוד זה, אבל אני לא יכול לעצור את עצמי מלומר שאני גדלתי במדינה נורמלית. במדינה שאני גדלתי, היה אסור להשמיע את שיר לשלום. היה אסור. בגלי צהל לא השמיעו את שיר לשלום. למה? מכיוון שבאו ואמרו, אז מי שמת, איך תחזיר אותו לפה? מי אשר כוון אירו ובאפר נתמן, בחימר לא יעירו, לא יחזירו לכאן. לכן, שירו שיר לשלום. במדינה שאני גדלתי בה, היה אסור לשדר את השיר הזה. אחר כך קצת השתבש אצלנו משהו, עשו את זה להמנון. מה הפירוש? במותם ציוו לנו את החיים, אז זה אני גדלתי. הערך של המוות בעניין של המסר, של הערך, על הטוב למות בעד ארצנו, על המוכנות לבוא ולהגיד שיש ערך שעומד למעלה מן החיים. אני יודע, אני יודע, אני נכנס פה לוויכוח, האם ארץ ישראל זה גם תוך שלוש עבירות חמורות, הרב עובדיה יוסף כתב שלו, והרב ישראל, איזה רצוני קדוש לברכה פן, אמר לו שכן, שרי כל, זה כל המשמעות של מלחמות. בסדר, זה מי שרוצה לנהל את הדיון ההלכתי, אני מוכן לעשות את זה איתו אחר כך. אנחנו כבר פסקנו, אנחנו כבר הלכנו, לקחנו צד בדיון הזה. כדעת הרב ישראלי. אבל, אני אומר יותר עמוק, העניין הזה שהחיים כחיים, כדופק, כמשהו שעושה אקג, זה לא הכל. זה לא הכל מתחיל ונגמר שם. יש ערכים שעומדים למעלה מזה. והערך של מסירות נפש, השלוש מצוות חמורות, רק מלמד אותנו את העניין של קדושת הערך למעלה מקדושת החיים. כן, בפירוש כן. מכיוון שהחיים נועדו לממש ערכים. החיים נועדו לפעול מציאות רוחנית. החיים נועדו כדי ליצור משהו. החיים לא נועדו כדי לחיות אותם.
זה לקחת את הכלי ולעשות אותו למטרה. קדושת החיים בעינינו היא חשובה ביותר, לא בגלל שזה נורא נורא חשוב לעשות חיים, אלא בגלל שהחיים זה הכלי העליון המוצלח ביותר שבאמצעותו אנחנו יכולים להגשים את את הערכים שאנחנו מאמינים בהם. בשביל זה החיים הם מקודשים. הם מקודשים בשביל משהו, בשביל משמעות, בשביל מטרה, לא בשביל לחיות כדי לחיות. יש לנו, זה חבר'ה, זה ויכוח, זה לא סתם. זה דבר שצריך לשים עליו את האצבע, זה דבר שצריך להדגיש אותו. להדגיש אותו, מכיוון שיש הרבה תבוסתנות כזאת, עזוב, לא שווה. אם לא שווה הכל, לא שווה כלום, לא שווה שום דבר, אם. זה לא שווה שום דבר, זה לא נכון. זה לא נכון. איך מתאר הרב קוק במספד על במותינו חללים את אותו הבחור שהרב קוק מתלבט אם להספיד אותו או לא להספיד אותו. אבל הוא מזכיר שם בדרך אגב, הוא מזכיר שם, הוא אומר, הבחור הזה שברגעים האחרונים שלפני יציאת נשמה מצא נוחם בזה שמסר את נפשו על מזבח העבודה העברית בארץ ישראל. בחורצ'יק. בחורצ'יק שהרב קוק מתלבט אם אפשר להספיד אותו או לא, בגלל שזה הפור שמידר כציבו. והבחורצ'יק הזה, הפור שמידר כציבו הזה, תראו מה סולם הערכים שלו. סולם הערכים אומר שיש ערך שעומד למעלה מן החיים. כי החיים זה הפוטנציאל של החיים. זה לא האקג. זה העומק, זה העומק של ויחי. לכן הצדיקים במיטתם קרויים חיים. אחי ורעי, מה זה עושה איתנו? ראיתי מישהו כתב על לוח המודעות בכאב לב על העניין של ניצול הזמן. העניין של ניצול הזמן. ראיתי גם אחרים שכתבו, זה בסדר. אבל כתב על העניין של ניצול הזמן. והוא צודק. הוא צודק. החיים זה משאב. תשמעו, יש לי כבר שערות לבנות, וזה כאן, אני כבר מרגיש את זה. כשאתה צעיר, אז אתה לא כל כך מרגיש את המשאב הזה שקוראים לו החיים. וכל שאתה הולך ומתבגר, פתאום המשאב הזה מתחיל להיות יקר מכל יקר, יקר מכל יקר. אתה מבין, זה פוטנציאל, אתה רוצה עכשיו לחיות את החיים שלך טורבו. אתה רוצה להפיק עוד ועוד 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 ועוד, כי. החיים, ומה שאפשר לעשות עם החיים. אז איפה יותר ידברו על ערך החיים מאשר במקום שבו מאמינים שאין חיים אלא תורה? בבית המדרש, שם זה המקום שבו צריכים לדבר על ערך החיים. ערך החיים וערך ניצול הזמן. לא באתי לעשות כאן עצבנות, ולא באתי ליצור כאן איזה מין אובססיה או משהו כזה. כן, באתי לדבר מאוד מאוד פשוט. ניצול הזמן. ניצול הזמן. לחשוב מה אני צריך לעשות בזמן הזה. איזה מין כובד ראש כלפי המשאב הזה שנקרא זמן. למור חיים. חיים. ובהקשר זה, ולאו דווקא בהקשר זה, אני רוצה לעורר על שני דברים. הדבר הראשון זה העניין של שטיפת בית המדרש. יום שישי, יום כזה, אפשר לנצל את הזמן ביום שישי. אם מצאתם באיזשהו מקום שכתוב שאסור ללמוד ביום שישי, אז יש עניין אחר שאפשר לעשות אותו. במקום ללמוד. אם יום שישי זה ציום ניטל או משהו כזה, אני לא יודע, יש איזה מנהג או לא יודע מה, שלא לומדים ביום שישי, אז במקום זה אפשר לנצל את הזמן ביום שישי בשביל עניין נוסף. וזה כדי שאנחנו נוכל פה לחיות בתוך סביבה קצת יותר ידידותית למשתמש.
אז העניין הזה של שטיפת בית המדרש, שזה דבר ראשון, והדבר אמור, הדבר אמור, בין לכאלו שעברית זה שפת אימם ברמה ראשונה, ובין כאלו שאנגלית זה שפת אימם ברמה ראשונה, זה אמור לגבי כולם, עד כדי כך שבא אליי מישהו לפני השיחה ואמר לי, הרב, תגיד את זה גם באנגלית. אז אני לא אגיד את זה באנגלית, אבל הרי אני לפניכם כאילו אמרתי את זה באנגלית. צריכים לשטוף את בית המדרש. ועוד דבר אחד, הרי אני כאילו אמרתי לכם באנגלית, העניין של ניצוצות. העניין של ניצוצות, גם איזה שימוש יפה ליום שישי. אני מבין, בחור מגיע לסוף השבוע, איך אומרים, שבוע שלם, למד, גרס, עשה שימוש, וזה סוג של התעוררות, סוג של, אבל מתוך מצווה, מתוך עשייה, מתוך קירוב, מתוך זה, יוצא כדי לקט ניצוצות נבזרים. גם זה אפשר להתאחד בני חוץ לארץ עם ישראלים ביחד. It's a real Israeli experience. אמרתי משהו באנגלית כבר סוף כל סוף. זה חוויה ישראלית מהמעלה הראשונה. זה כדאי, זה טוב. זה ניצול נכון של הזמן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. זמן. למנות ימינו, כן הודה. למנות ימינו. לספור כל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא יסייענו שנהיה בבחינת הצדיקים ולא חס ושלום.